שלום לכולם, אנחנו נודעים לפני פרשת מסעי שמסיימת את חומש במדבר, פרשה מאוד מיוחדת, אבל באמת כל פעם הפרשה הזאת מעוררת שאלה. מה, כאילו היינו באיזה, מה שנקרא, משה רבנו טורס במדבר, ועכשיו הוא מסדר לנו אלבום, היינו כאן, נסענו מכאן, נסענו לשם, רק צריך קצת להוסיף תמונות, ומצוין, את צריך להבין מה זה העניין הזה של המסעות. דיברנו קצת בעבר, דברים עמוקים, אנחנו ננסה היום להתחדש ולהגיע לעמקויות חדשות. קראתי לשיעור מסעות קבועים, אתם כבר מרגישים את הקושי, מסע זה מסע, זה דבר של תנועה, אז מה קבוע? טוב, נראה בהמשך. תראו איתי ביחד מקור א' במדבר למד ג'. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. אז אלה מסעי בני ישראל. בסדר, מה זה אלה? אלה מסעי בני ישראל, האלה הזה יש פה איזה מין דגש, אלה. מה זה אלה? אומר רש"י. למה נכתבו המסעות הללו? בשביל מה לכתוב? למה, מה הוא שרבנו צריך לכתוב לנו, נסענו מכאן, נסענו לשם, סתובבנו במדבר, בסדר. מה עכשיו? המדבר לא היה המקום הכי סימפתי, הניסים היו מדהימים. אבל מדבר, הרי התורה בעצמה אומרת, מקום נחש, שרף, עקרב, אין מים, נורא. אז למה נכתבו המסעות הללו? להודיע חסדיו של מקום, שאף על פי שגזר עליהם, לטלטלם ולעניים במדבר בעקבות חטא המרגלים, לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל 40 שנה ולא הייתה להם מנוחה, שהרי אין כאן אלא 42 מסעות, ושם רש"י עושה חשבון שבעצם ברוב השנים, משהו כמו 38 שנה, נעשו רק 20 מסעות, כלומר, שמה שיקרא, טלטל אותם אבל ברחמים. טוב, אומר לנו המדרש בראשית רבה, מקור ב', בראשית רבה, לפרשת נוח, שכתוב אלה תולדות נוח, למד ג', אמר רבי אבאו, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. אז כאן שנאמר אלה, אלה תולדות נוח, פסל את הראשונים, דור המבול. כלומר, אלה תולדות נוח, עזוב אותך מאלה. מה זה האחרים שתעזוב אותך מהם? זה דור המבול. אז אנחנו צריכים להבין, פה אצלנו כתוב אלה מסעי בני ישראל. אז לפי רבי אבאו, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים. איזה מסעות בדיוק הוא בא לפסול כשהוא אומר אלה מסעי בני ישראל? אלה ולא אלה. מה זה הלא אלה האלה? על מה הוא מדבר? הפסוקים במדבר למד ב' בסוף פרשה קודמת, סוף פרשת מטות, ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, תראו מקור ב' שורה שנייה, ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם השם? כועסו אבותיכם, הלא הספיק לי מה שהיה עם המרגלים, ואיך הרף השם בישראל ויניעם במדבר 40 שנה. אז פה משמע שהקדוש ברוך הוא יוכל טלטל את ישראל ככה, ויניעם במדבר 40 שנה כמו נב ונד, כן, 40 שנה במדבר, עונש. אז על זה לכאורה רש"י בא ואומר, אלה מסעי בני ישראל, על זה אומר רש"י, למה נכתבו המסעות? להודיע חסדיו שאף על פי שגזר עליהם את טלטלם ולעניים, לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל 40 שנה ולא הייתה להם מנוחה. אז לכאורה רש"י עונה בדיוק על השאלה. הרי הכלל לפי רבי אבאו, בכל מקום שאני אמר, אלה פסל את הראשונים, מה אלה מסעי בא להגיד? אלה, נכון שמעת פרשה קודמת שאמרתי לבני גד ולבני ראובן, אמרתי להם, ויחרף השם בישראל ויניעם במדבר 40 שנה, בוא, אבל זה לא כל 40 שנה, אלא אלה, רק אלה ולא כל 40 שנה. אז אלה פסלת הראשונים, להגיד לך, לא טלטל אותם 40 שנה, אלא אלה, אלה מסעי בני ישראל. טוב, הבנה אחת שלכאורה נותנת גם עומק בהבנה דברי רש"י, וגם במובן של אלה מסעי בני ישראל. אבל הביטוי אלה מסעי, הוא לכאורה לא רק בא לפסול ראשונים, אלא הוא כאילו בא להצביע ולהגיד אלה מסעי בני ישראל. אז בסדר, מסעי בני ישראל שיצאו מארץ מצרים. טוב, האם יש פה משהו מעבר? בוא נראה הלאה. אומר לנו הפסוק בבראשית י' ג', מקור ג', על אברהם אבינו. וילך למסעיו, כלומר כשהוא חוזר ממצרים, וילך למסעיו. מה זה וילך למסעיו? ויסה. מה זה וילך? הוא הולך למסעות שלו. כאילו המסעות הידועים, מה הכוונה? וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם האוהלו בתחילה, בין בית אל ובין העי. כלומר, הוא חוזר לאיפה שהאוהל שלו היה, אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם השם. מה הולך פה? אומר המדרש בראשית רבה, לך לחמם וב. רבי פנחס בשם רבי הושעיה רבה אמר, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, צא וכבוש את הדרך לפני בניך. כלומר, שאברהם אבינו, כשהוא נוסע את מסעותיו, הוא צועד בכל מקום ומקום ומכין את הכיבוש שהבנים שלו יבואו אחר כך וידרכו שם ויכבשו שם. אז זה מה שקרה, כבר אברהם אבינו הכין את זה. צא וכבוש את הדרך לפני בניך. יש אצל הרב צבי יהודה אמירה כזאת, והנה זה המקור. ועכשיו שם המדרש ממשיך למנות, באברהם כתוב ככה, בבני ישראל ככה, באברהם ככה, בני ישראל, מראה איך הדברים שהתרחשו עם אברהם הם הכנה, כיבוש הדרך לקראת הבנים. אבל אחד האמירות היא במדרש, היא שימו לב בשורה שלישית בסוף במקור ג', באברהם כתיב וילך למסעיו, ובישראל כתיב אלה מסעי בני ישראל. אז שימו לב, שימו לב שהמדרש קושר בין וילך למסעיו של אברהם אבינו לבין אלה מסעי בני ישראל. אז יש קשר ביניהם. אוקיי, אז אם זה ככה, את צריך להעמיק רגע אחד בוילך למסעיו. תראו איתי ביחד במקור ג' באמצע, גמרא בערכין, מסכת ערכין, תזיין עמוד ב'. אמר רב יהודה אמר רב, מניין שלא ישנה אדם באכסניה שלו מן התורה, שהתורה מצווה אל תשנה באכסניה שלך, שנאמר עד המקום אשר היה שם אהולו בתחילה, חוזר לאותו מקום שם היה האוהל שלו. רבי יוסי ברבי חנינה אמר מהכה וילך למסעיו. אז הוא הולך לאותם מסעות, בדיוק כמו שהוא הלך בהלוך למצרים, אותו דבר בחזור. איקה בעיניי, ומה ההבדל בין שתי הדעות, אם לומדים מאהולו, אל המקום אשר היה שם אהולו, עד המקום אשר היה שם אהולו בתחילה, או והלך למסע. איקה בעיניי, אכסניה, אכסניי דאקראי. מה פירוש אקראי? אומר רש"י ככה. קודם כל, מה זה וילך למסעיו? בדרך שהיה רגיל לחנות ממסע למסע, שלא שינה בית מלוניו. אז אברהם אבינו בדור הזה, איך אומרים החבר'ה, לא היה מוצא את עצמו. כי מה פירוש? כבר היינו בירדן, כבר היינו בכנרת, מוכרחים לגוון. רומניה, בולגריה, הונגריה, מה הולך פה? הלו, חפשים את היודקה בסוף כנראה. מה זה הדבר הזה? לא, לא, צריכים שנות. למה צריכים שנות? כי רוצים חידוש. ואתה אומר, צריך כל פעם לשנות? היית במלון הזה? גמרנו, פעם בא מלון אחר. כל פעם צריך משהו אחר. האם זו הגישה הנכונה לחיים? היום אנחנו אולי נבין קצת יותר בעמקות, איך אומרים, לא קצת יותר, הרבה יותר בעמקות את העניין, אבל קודם כל באמת צריך להבין, למה אברהם אבינו, ועוד פה אומר לנו הרב יהודה אמר רב, שזה מן התורה, שלא ישנה אדם באכסניה שלו. אז אומר רש"י למסעיו, בדרך שהיה רגיל לחנות ממסע למסע, שלא שינה בית מלוניו. הוא חוזר, הוא היה ישן בתחנה הזאת, בתחנה הזאת, במלון הזה, במלון הזה. עכשיו, אמרנו שיש דעה שאומרת, רבי יהודה אמר רב למד את זה מעד המקום אשר היה שם אהולו בתחילה, ורבי יוסי ורבי חנינה למד את זה מוילך למסעיו. אמרנו שהנפקמינה ביניהם זה אכסניי דאקראי. מה זה? אומר רש"י, כגון אכסניי שבדרך שלן שם, במקרה באלמה, ששקעה לו שם חמה. אתה יודע, הוא הגיע, הוא לא תכנן את המלון הזה, את הלינה הזאת, אבל שקעה לו פתאום השמש, ומצא את עצמו עכשיו במקום הזה ללון בו. אז למנדה אמר, מאהולו, לא חשיב אל האכסניה קבועה. אם אתה קבוע שם ישן, אז אל תשנה. ומנדה אמר, ממסעיו חשיב אפילו דאקראי. כלומר, אם פעם אחת שקעה לך שם השמש, וחנית שם, משהו מתרחש פה. המקום הזה, תחזור אליו. מאוד מעניין. כאילו, פעם אחת, באקרא יצא שנאלצת ללון כאן. כשאתה חוזר ונוסע פה, אל תפספס את המקום הזה, שבאקרא נאלצת פעם קודמת ללון שם. ומי שעוד ככה מסופק איך להבין נכון, המדרש בראשית רבה, לך לך ממאלף, עוד ג' אומר כך, וילך למסעיו במסעות שהלך בהן חזר. עכשיו אני מזכיר לכם, אלה מסעי בני ישראל. עכשיו האלה הזה פתאום מקבל עומק שאי אפשר לתאר. מה זה אלה? אלה הקבועים. אלה המסעות. זהו. זה הפך להיות המסעות של בני ישראל. מישהו יגיד, רגע, מה קרה? לא, היינו במדבר. גמרנו עם זה. מה עכשיו אתה אומר לי בעצם שהמסעות צריכים להיות קבועים? צריכה להיות קביעות בתנועה? זה קצת משונה גם, אתה יודע, מסע מה זה? הכי פחות קביעות שאפשר, לא? אתה יודע, יוצאים לטרק, אחר כך שולחים משלחת, לחלץ אותה מהג'ונגל, הוא יצא לטרק, עכשיו כולם צריכים לרוץ אחריו, מדינה שלמה צריכה להתפלל בשבילו, כי האהבל הלך לו לאיזה יערות שם באיזה ג'ונגלים עם אינדיאנים וחיות טרף, כן? אז זה בכל אופן, עכשיו אתה שואל את עצמך, מסע זה מסע, מה? מסע. ופה פתאום אומרים לך, לא. יש נכון, יש את, את מה שדחק אותך לנסוע את הנסיעה הזאת, נסיעה הזאת וכו', בסדר? אבל בסופו של דבר, כאילו המסעות מתקדשים. כל תחנה מתחנות חייך הופכת להיות תחנה בעלת משמעות. וכביכול המסעות מתקבעים, אבל זה נורא מוזר, אלה מסעי בני ישראל, מה? מסעות, בסדר, נסו, הגיעו לכאן, חנו פה, נסו לשם, מה יש כאן? אז למדנו את זה גם בעבר, וזה חשוב מאוד להסגיר את זה, תראו איתי ביחד במקור ד', אומר המגן אברהם בשולחן ערוך סימן תף כף חית, בספר צרור המור, אומר שממבט מסעות אין להפסיק בהם, שהם כנגד שם ממבט. אז קודם כל, מה זה שם מבית? יש כל מיני שמות סודיים, רזיים, שמות של הקדוש ברוך הוא, ואחד מהשמות החשובים ביותר, זה שם מבית. למה מבית? מבית אותיות. עכשיו, השם הזה רמוז במבית המסעות של אלה מסעי בני ישראל, ולכן ספר צרור המור אומר, תקראו את זה לעולה אחד רצוף. רוב העולם לא ראיתי שנוהג ככה, אבל יש קהילות שנוהגות, שאת כל המסעות קוראים בבת אחת לעולה אחד, כדי שלא להפסיק באמצע שם השם, כי מבית מסעות רומזים לשם השם. עכשיו בכלל לא הבנו. מה? מסעות במדבר אחי, כן? אתה יודע, נוסעים מכאן לשם, פרקים מועלים, כמים מועלים. מה עכשיו שם מבית? אומר הרב צבי יהודה שיחות, הרב צבי יהודה שמות, עמוד 399. אומר הרב צבי יהודה, אלו הם מבית מסעות בדרך התגלות האלוהות לעולם, באמצעות תולדות ישראל. אדוני הנכבד, ההיסטוריה הישראלית, המסעות של עם ישראל, זה לא סתם מסעות, אתה יודע, טרקים באיזה ג'ונגל, לא. המסעות האלה הם תחנות של התגלות אלוקות לעולם. הקדוש ברוך הוא מתגלה לעולם דרך המסעות של בני ישראל. אלה מסעי בני ישראל הם בדווקא אלה ולא אחרים, הם דווקאיים. הם יוצרים את שם מבית. ובעצם אנחנו הולכים למקום קצת יותר עמוק, אז לכאורה אלה הם מסעות כל ההיסטוריה הישראלית, שהם מתגלים בממבט המסעות במדבר, אבל הם לא רק מסעות פיזיים, אלא לכל מקום כזה יש משמעות רוחנית, התמודדות רוחנית, שדור דעה, דור המדבר מייסד עבור כל הדורות. ולמעשה אלה מסעי בני ישראל בכל ההיסטוריה ששורשם בממבט המסעות שהם התגלות שם ממבט, ממבט המסעות של בני ישראל במדבר. לכן אלה, זה דווקאי, אלה. ועכשיו אנחנו הולכים להבין שלא ישנה אדם באכסניה שלו, גם כשאתה בתנועה לכאורה צריכה להיות קביעות. ומי שחווה את זה, ואנשים, אני זוכר עוד לפני 30 שנה, שהיינו קצת יותר צעירים, אז אנשים היו אומרים שכשנוסעים לחול, יש הרבה מאוד צעירים שמאבדים, אני אגיד בעדינות, מאבדים את הצפון. הם מאבדים הרבה יותר מזה. כן? כלומר, גם הרב קוק על תפילת הדרך כותב את זה, שכשאדם יוצא לדרך והוא לא בתוך הסביבה העוטפת הרגילה הקבועה שלו, הכל מזדעזע לו. ותפילת הדרך היא שמור עליי במוסריות קבועה בזמן הדרך המתנועת, שעלולה לזעזע את כל העולם המוסרי הקבוע שהבן אדם רגיל אליו. אז לכן יש חשיבות גדולה לאכסניה. אתה רגיל לאכסניה מסוימת, אתה כל פעם שאתה צריך לנסוע למקום הזה, זאת האכסניה שלך. צור קביעות בתנועה. אבל אם זה ככה, אז אולי בכלל אפשר לוותר על התנועה? ברור שאי אפשר, כי תנועה היא חיים. אבל אני כמובן לא מדבר על תנועה לכל היאיה, כן? בולגריה, רומניה, כל היאיה הזה, לא לשם, כן? אבל אם בן אדם יש לו מסעות שהוא נאלץ לעשות, כל מיני סיבות, אז צריך לדעת, או אם הוא עושה מסעות בארץ, צריכה להיות קביעות בתנועה. מאוד מעניין, כי כשאנחנו מסתכלים על שמואל הנביא, תראו איתי ביחד במקור ה', שמואל א' פרק ז', ותהי יד השם בפלישתים כל ימי שמואל. כלומר, שמואל הנביא זה המנהיג אולי שהצליח יותר מכולם להחזיר את כל עם ישראל בתשובה, ומה שהחזיק את הדור בהצלחה עצומה. ותהי עד השם בפלישתים כל ימי שמואל, ותשובנה הערים אשר לקחו פלישתים מאת ישראל לישראל. הוא בלי איזה צבא גדול, כן? בלי להיות איזה גיבור מלחמה, עם צדיקותו, נבואתו, הוא מצליח לגרום לכל הערים של ישראל לחזור אליהם. הערים שפלישתים לקחו, חוזרים לישראל. וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו. והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל את כל המקומות האלה, ותשובתו הרמתה, כי שם ביתו ושם שפט את ישראל, ויבן שם מזבח להשם. כלומר, מאוד מעניין, שמואל הנביא יש לו מסלול, הוא הולך את המסלול כל שנה, שופט בכל מקום, ותשובתו הרמתה, כן? מי שמכיר קבר שמואל הנביא, אתה עומד שם למעלה, 360 מעלות נוף, מאוד מקום מדהים, אבל מכל מקום לענייננו, אנחנו רואים ששמואל הנביא הולך מדי שנה בשנה, יש לו את הסיבוב שהוא עושה, שופט את ישראל, קרב אותם לעבודת השם, מחזיר בתשובה, ותשובתו הרמתה. זה מזכיר גם את הפסוק בתהילים כ"ג, ינחני במעגלי צדק למען שמו. שימו לב, זה מעגלי צדק. כאילו באותו מעגל, מעגלי צדק, אז מישהו ישאל ויגיד, סליחה, איפה החידוש פה? אם זה אותם תחנות כל פעם, מה עם החידוש? מה, חוזרים על עצמנו? לא צריכים להתחדש? איפה ההתחדשות? ופה נמצא ההבדל הגדול במי שיודע ליהנות מטיול בארץ למי שצריך טיול בחול. פה נמצא ההבדל, ההבנה העמוקה הזאת. שימו לב יחד איתי, ספר מוסר אביך, מקור ה', שורה רביעית, ספר מוסר אביך, פרק א', פסקה ח'. אומר הרב, ועל דבר, ופה מדובר על עבודת השם, על תורה, על מצוות, ועל דבר שהוא למעלה ממדרגתו בעצם, ועם זה הוא יפה וטוב לו. כלומר, התורה היא תמיד מעלינו, והיא תמיד ראויה לנו. כל מה שאני כן משיג, מצליח להשיג, זה ככה ראוי לי, טוב לי. זה נקרא, הרב מסביר את הביטוי, בשמחה וטוב לבב. טוב לבב הכוונה היא, כן, מתאים לי, הנה. למדתי היום תורה, למדתי שיעור, נהניתי, שמחתי, התמלאתי באורות, קיבלתי כוחות, קיבלתי תובנות, קיבלתי עוצמות ללכת קדימה, אז טוב לי. ויחד עם זה, אני כל הזמן מרגיש שהדברים הם כל הזמן כזה גם מעלה. יש לי לאן להמשיך להגיע בעומק, בהבנה שלהם. אז דבר כזה, ודאי שראוי הוא לשמוח, כמו שישמח, בבוא אליו דבר טוב מחודש, שכיוון שלא היה לו זה הטוב, הרי מעלתו לא הגיע לזה, וכיוון שנתחדש לו הטוב שלמעלה ממדרגתו, הוא שמח. אומר אדם, מתי הוא שמח? כשבא לו משהו חדש, איזו שלמות שעוד לא הייתה לו, משהו שלמעלה ממדרגתו. יש שמחה קטנה של, אתה יודע, כלי חדש וכולי, אבל שמחה גדולה יותר זה השמחה שבן אדם זוכה למדרגה יותר גבוהה, וכל פעם שמתחדש לו מדרגה הוא שמח. אך אחר שכבר זכה אל הטוב ההוא, כבר מדרגתו עלתה לזה הטוב, ואין כאן מקום שמחה. בדרך כלל בענייני עולם הזה, הבן אדם מאוד רצה משהו, קיבל אותו, זהו, בסוף הוא מתרגל אליו, זה כבר לא, הוא כבר לא מתרגש מזה אפילו, זה כבר לא, אתה יודע, זה בשבילו בנאלי, כמו שאומרים, שגרתי, מה, שום דבר, כן? אבל אם כן, כאשר יהיה לנו דבר, שתמיד הוא למעלה ממדרגתנו, והוא טוב לנו. כלומר, בבת אחת אנחנו מרגישים כל פעם, הנה השגתי שלמות, טוב לבב, וכל הזמן אני מרגיש שיש לי עוד לאן לשאוף. למה? כי יש לזה מימד עומק, עומק. אנחנו מתפללים את אותה תפילה 3 פעמים ביום. אותו נוסח, ראינה בעוניינו וריבה ריבנו, מהר לגאולנו גאולה שלמה למען שמך, כי אל גואל חזק אתה. האם יש תפילה אחת שדומה לחברתה? אין, אין, למה? הרי זה אותם מילים, כי יש עומק, ואנחנו אנשים שחיים את העומק הפנימי של המציאות. אז אומר הרב, אתה כל פעם מתחדש במדרגה חדשה יותר לעומק, היא טובה לך, היא משמחת אותך, נהיית שלם יותר, ובכל זאת כל הזמן זה נשאר מעליך. כל הזמן יש לאן להמשיך, לאין סוף ברוך הוא. אז אם כן, כאשר יהיה לנו דבר שתמיד הוא למעלה ממדרגתנו, והוא טוב לנו, אז ראויה לה השמחה התמידית עם כל יושנה. וזהו עניין, בכל יום יהיו בעיניך חדשים. אך מצד שהשמחה תורגש גם בחומר, התביע הבורא יתברך שהתחדשו ידיעות חדשות, ויהיה דרך השמחה ככל עניין שמחה חומרית גם כן. אומר הרב, זה שאתה צריך כל פעם ידיעה חדשה, זה הקדוש ברוך הוא רצה שתרגיש את השמחה גם בגוף, גם לרוחב. אז נתן לך שכל פעם מתחדש לך עוד ידיעה, עוד ידיעה, והתורה ארוכה מני ארץ, כן? זה ארוכה מלי, הרחבה מלי ים, זה משהו ענק, אי אפשר תאר. אז כל פעם ידיעה חדשה נוספת, בסדר. אבל אומר הרב, זה מצד החומרי שלך, שקדוש ברוך הוא ריחם, נתן לך, שיהיה לך גם את השמחה החומרית של התחדשות ידיעה. אבל השמחה האמיתית היא לא לרוחב, היא לעומק. קבל עמקות גדולה יותר במימי הירדן, בכחול של הכנרת, ובחולות של המדבר, וכן הלאה, על זה הדרך. צריך להתרגל ששמחה איננה חדש, לרוחב, ידיעה שעוד לא פגשנו, אלא לעומק, לעומק של הדברים. ואז בעצם יוצא, ינחני במעגל לצדק, זו תנועה מעגלית, אבל היא לא חוזרת על אותו דבר ולאותו מקום, איך יכול להיות? הרי הוא תשובתו הרמתה, עושה בדיוק את הסיבוב, ואלה מסעי בני ישראל, אלה המסעות, זהו, לכל הדורות. אז אם אלה תחנות הישראליות לכל הדורות, איפה החידוש? אז שימו לב, המעגל הזה, במעגל לצדק, יש לו עומק, הוא קודח, הוא כאילו מסתובב במעגל, אבל הוא כל הזמן חודר יותר לעומק, יותר לעומק, כביכול אותם מקומות, אותם תחנות, אותם התמודדויות, אותם סעיפים, אותה תורה, אותם פסוקים, אותם הלכות, אותם תפילות, הכל אותו דבר, שום דבר לא אותו דבר. למה? כי התנועה היא מעגלית, אבל מעגלית לעומק, הולכים וחודרים פנימה, 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 ולאן אפשר להגיע? אלא אין סוף ברוך הוא, זה לעולם לא נגמר. ולכן בעצם אלה מסעי בני ישראל. עכשיו תתחילו לנוע את התנועה המעגלית של ינחני במעגל לצדק למען שמו, פנימה. אל העמקות, אל בכל יום יהיו בעיניך חדשים, כפי שהסביר את זה מרן הרב. וזה בעצם האור הגדול של לא ישנה אדם באחסן ישלו, ומן התורה גם. וילך למסעיו, אלה המסעות שלך. אז מה? אל תמאס במקום העבודה שלך, אל תמאס בתפקיד שלך, אל תמאס חלילה, אתם יודעים, בדור הזה רחמנה ליצלן, אל תמאס באשתך, שם יצילנו, אל תמאסי בבעלך, רחמנה ליצלן, צריך חדש, להחליף, מה, השתגענו? למה? כי אנשים כל הזמן בחומריות הגסה של להחליף, של לנסות חדש שאף פעם לא היינו, בורחים מעצמנו. זה הסיפור, כי התנועה האמיתית היא תנועה מעגלית, לעולם לא ישנה אדם באכסניה שלו, מן התורה, וילך למסעיו, לקדוח פנימה, 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 ואז בעצם כל הזמן יש שמחה והתעלות, והדבר כל כך מתוק במזוזה. מה זה מזוזה? לשון של הזוז, נכון? אבל איך אומר השולחן ערוך, תראו בסוף מקור ה', שורה אחרונה, ביורד הרש פייטט, ויקבענה במקומה, ויברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. מה זה לקבוע מזוזה? תגיד, אתה עושה ממני צחוק? לקבוע זה לקבוע, מזוזה זה לזוז. אז איך אתה קובע מזוזה? מה, אתה קובע תזוזה? איך קובעים תזוזה? איך קובעים מזוזה? מה זה לקבוע מזוזה? אלא מה אנחנו לומדים פה? שהאפיפון הכי טוב, הכי שובב, הכי צבעוני ושמח, הכי חדשני, זה אפיפון שיש יד חזקה שאוחזת אותו, העוגן שלו, עוגן עוצמתי. הוא יכול לסמוך על זה שהוא יכול לעוף לאן שהוא רוצה, כי יש יד חזקה שאוחזת אותו. זו המזוזה שבפתח הדלת. כשאנחנו יוצאים לדרך, מניחים את היד על המזוזה, ואנחנו בעצם מייצרים עוגן אלוהי לכל התזוזה, לכל התנועה שאנחנו עכשיו יוצאים מפתח הבית. אנחנו כאילו מותחים חוט מהמזוזה של הבית שלנו, לאן שלא ניסע, לאן שלא נלך. יש לנו מזוזה שאנחנו אחוזים בה, יכולים לעוף לכל מקום שצריך. וילך למסעיו. אז פה אנחנו רואים שיש קביעות בתנועה. צריך תנועה, תנועה זה תנועת חיים, אבל התנועה צריכה להיות עם קביעות. ולמעשה, זה לא מגביל, אלא זה הופך את כל התנועה למשהו שמעניק שמחה, אבל אמיתית. של עומק של חיים, להגיע לעמקות של חיים. אתם יודעים, יש חמנה לצטן בכללות, שיתפכו לברכות, אז שם אני אמר, שם תהה כבורתך. אומר הרבי מקוצק, מה זה שם? כל מקום שהבן אדם הולך, אומר, שם, 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 שמעתי ששם פנן, שם כיף גדול, זה שם, שם עוד לא היינו, כמו שאומרים, כן? אומר, שם תהה קבורתך. כל מקום שתלך, לא תהיה מרוצה. לא, לא, שם עוד לא הייתי. היית שם, רגע, ושם עוד לא הייתי. ושם הבן אדם הולך, מסתובב בכל העולם, לא מגיע לרגע אחד של שמחה, של מי שיודע את הסוד של וילך למסעיו, מסעיו שלו. אלה מסעי בני ישראל, לא אחרים. ינחני במעגל הצדק, ותשובתו הרמתה. התנועה הסיבובית מעגלית הזאת שהולכת ו... קודחת פנימה, פנימה, נכנסת, חודרת, עוד יותר, עוד יותר, ובאדם נפתחים לו שערי הלב. אני לא יודע, מה קרה? מה, המים של הירדן כבר לא עושים לך את זה? לך תחזור בתשובה. תעשה תשובה, אני לא, מה, אני לא מבין. תחזור בתשובה, זה הכל. זה הכל. אתה יודע, אנשים כבר, אחד אני מתקשר אליו בשבוע, הוא כותב לי, אני עכשיו עולה על המטוס. אחד אתה כותב לו, השיעור זה... אני בירדן, הוא בבולגריה, מה הולך פה? הכבישים פנויים, ריקים, תענוג, אה? איזה תענוג, באמת, אם הייתי איש קטן הייתי נהנה, כי זה באמת הרבה יותר נוח, תשמע, כבישים ריקים, אתה מרביץ, אבל מה זה, איפה עמך ישראל מסתובב? ותחשבו, 3 מיליון ישראלים, תחשבו, כל אחד מוציא רק $1,000, מדובר פה במיליארדים שיוצאים מהכלכלה הישראלית החוצה, לפרנס כל מיני מדינות, שחלקם גם לא אוהבות את עם ישראל אפילו, כמה כסף נזרק לפח, כמה הכנסות מדינה הולכות לפח, האם נסענו לשם, וזה כבר נהיה טרנד, כאילו אם אתה לא נוסע, אתה לא בעין, אתה לא בסדר. אז בכל אופן פה אנחנו לומדים, שתנועה ישראלית אמיתית, היא תנועה כזאת שאינה, היא מתנועת, אבל יש לה עוגן, יש לה קביעות, לקבוע מזוזה. שאומר הרב קוק, תיזהר מאוד, לא להפוך להיות עם הקביעות הזאת לכיוון ההפוך. כלומר, יכולים להיות אנשים שמרוב קביעות, אז חדש אסור מן התורה, וזהו, נתקעו אי שם בהיסטוריה לפני 200 שנה, הם עדיין מחפשים את הבעל שם טוב, זכותו יגן על כולנו, תורתו האדירה והענקית, אבל הם נשארו שם. אחי, אתה יודע, יש עוד, הנהר של הבעל שם טוב המשיך לזרום, ויש התגלויות נוספות שהולכות ומעצימות את האור של הבעל שם טוב, ולוקחות אותו קדימה במעלה הנחל, אז מה עכשיו? אז תראו איתי יחד במקור ו'. רואו את התשובה פרק ה', פסקה ה'. אומר הרב קוק, העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, ולהתמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג. פה הרב מדבר על בן אדם שהוא צריך לעשות תשובה. והוא תקוע איפשהו בהרגלים. ככה התרגלנו. מה, אבל זה, תשמע אחי, מה? תחשוב איפה אתה חי. מה, זה נורמלי? זה ככה יפה להתנהג? זה כבוד לאישה? זה כבוד לאיש? ככה מתנהגים? הוא, מה שנקרא, נתמך בחבלי החטאת שנעשו למנהג. בין במעשים, בין בדעות. לפעמים זה פשוט דעות עקומות. אומר רבה, הקשנות הזאת היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה, שאינה מניחה את אור החירות של התשובה להאיר בעוצם חילה. כי התשובה היא שואפת לחופש מקורי, מקורי זה מעייני, חופש מקורי אמיתי, שהוא החופש האלוהי, שאין עמו שום עבדות. אז פה אנחנו רואים את, מה שנקרא, את האיזון, אבל הכיוון השני. תיזהר מאוד מלהיקבע במקום שאתה צריך לצאת ממנו, ללכת קדימה. אפשר להיתקע, נגיד מילה שיותר משתמשים בה היום, זה להיתקע במקום, ועוד לעשות מזה, ככה התרגלנו, קבוע, אנחנו ככה אנחנו. אומר הרב, מה זה העקשנות הזאת? צריך לדעת להיות חופשי, אבל אתה דיברת איתי כל הזמן על קביעות, פתאום אתה מתחיל לדבר איתי על חופשיות, זה נשמע פתאום להפך, שחרר, מה... בואו נמשיך הלאה, תראו במקור זין, הפסוק במלאכי ג' אומר ככה, היקבע אדם אלוהים, כי אתם קובעים אותי, ואמרתם במה כבענוך, המעשר והתרומה, הקדוש ברוך הוא פונה ואומר לעם ישראל, היקבע אדם אלוהים, אדם יכול לקבוע אלוהים, מה זה לקבוע תכף נבין, כי אתם קובעים אותי, ואמרתם במה כבענוך, המעשר והתרומה, מסביר רש"י, רבותינו דרשו לשון גזלה, שמעתם? יש קביעה שהיא גזלה, לקבוע, לגזול, ולשון ארמי הוא מאוד 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 מעניין. רש"י אומר, קביעה לשון גזלה זה לשון ארמי. מאוד מעניין, לשון ארמי. טוב, ממשיך רש"י ואומר, המעשר והתרומה שאתם גוזלים מן הכהנים ומן הלוויים היא גזלתי. אתם כאילו לוקחים מהכהנים, הלווים, לא הובים להם את המעשר והתרומה, זה כמו לגזול את הקדוש ברוך הוא, אבל הפסוק מדבר על לקבוע במובן גזל, לשון הרמי אמנם. במשלי כף בית אומר הפסוק, וקבע את קובעיהם נפש, כלומר, אם אנשים גוזלים את העני, אז הקדוש ברוך הוא מטפל בהם, אומר רשי, ומה זה, וקבע את קובעיהם נפש, ויגזול את הנפש. ובלשון הרמי, קביעה, גזלה, אז עוד פעם רואים שלשון של קביעות פה היא לשון מאוד שלילית, של לגזול, לגזול. אז מה עכשיו קביעה גזלה? מה זה הדבר הזה? אומרת הגמרא בברכות כפתת עמוד ב', רבי אליעזר אומר, העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. אז פה עוד פעם רואים שהמילה קבע היא כאילו באה במובן שלילי. מה רוצים להגיד בזה? מהי קבע? מה זה הקבע הזה? מה זה עושה תפילתו קבע? אמר רבי יעקב ברידי, אמר רבי יושעיה, כל שתפילתו דומה עליו כמסוי. זה ככה הוא מרגיש כמו, אין לו ברירה, מה יכול לעשות? הוא צריך לדפוק כרטיס בבית כנסת 3 פעמים ביום, מה יכול לעשות? אתה יודע, הוא למעלה שם, מכריח אותו להתפלל, ותפילה עליו כמו מסוי, כן? יש אנשים שאתה מרגיש שמגיעים לבית כנסת, ואתה עוד ניגש לך חזן. שנקרא, בוא נגמור עם זה. כמה שיותר מהר, יותר טוב. אני לא מדבר בבוקר שממהרים לעבודה וזה. עכשיו, אני גם לא מאלה שבעד להאריך. צריך איזה איזון, כן? ושאלת האיזון היא תמיד שאלה כבדה. אבל בוא נגיד, אז יש מי שהתפילתו קבע, מה זה? כמו מסוי. מסע, כאילו הוא סוחב איזה, סוחב עליו משהו, על הגב. כן? זה מזכיר את הפסוק, לא אותי קראת יעקב כי הגעת בישראל, לא זוכר עכשיו את הפסוק במדויק, אז יש את, משל, משל מאוד ידוע של המגיד מדובנה נדמה לי, שהוא אומר ככה, שאיזה איש עשיר מגיע ואומר לסבל, תשמע, תעלה לי את החבילה, מצביע לו, עולה למעלה. חכה 10 דקות רבע שעה, הוא שומע במדרגות, הוא צועד, כבד, כבד, מזיע, מגיע, שם לו את החבילה, אומר לו, הנה, בבקשה, תשלם לי. אז האיש העשיר אומר לו, לא, אתה לא הבאת את החבילה שלי. אז הוא אומר לו, והוא שם את החבילה בכניסה ונכנס אליו לחדר, אז העשיר לא ראה את החבילה. אז הסבל אומר לו, מאיפה אתה יודע, זה לא החבילה שלך, אתה אפילו לא ראית את החבילה. הוא אומר לו, תקשיב, החבילה שלי הייתה משהו קטן כזה. לא מזיעים מחבילה כזאת. כלומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא קראת לי, אתה לא התפללת אליי. אם התפילה עליך כמסוי, אז עזוב, זה לא התפללת. זה לא תפילה זה. מתפילה שלי לא באים מזיעים. מתפילה שלי באים שמחים, מאושרים, מלאים בתקווה להצלחה, לברכה, לישועה. אתה בא כולך מיואש, לא תקראת יעקב, כי הגעת בישראל, יגיעה כזאת, זהה כזאת, זה לא עזוב, זה לא החבילה שלי. אז זה בכל אופן, ברבנן אמרה עוד פירוש למה זה תפילה קבע, כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים, כן? אפשר, אתם יודעים להגיד ככה, רנב ונב רבן ונב 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 ונ גם אם אתה מזדרז, יש לשון, בבוקר שבועות, אומר הבן איש חי, שתפילה צריכה להיות בזריזות ובהתלהבות. ביטוי מעניין, בבוקר שבועות. בזריזות, שלא ירדמו, ובהתלהבות. ראינה באון, יאינו בריבר, ואין אומר לגאו, אלינו גאולה שלמה למען שמך, כי אל גאו חזקה, אתה ברוך אתה השם. נו, בבקשה, זה תפילה. מרגישים שהבנם מבקש משהו. לא מריץ, יש כאלה בזמן האחרון אומרים לי, שמע, נראה לי החזנים, לא אומרים שמות, חס ושלום, ולא מישהו שאפשר לדעת. הוא אומר, תגיד, הוא באמת אומר את כל ה... כבר התחילו לפתח תיאוריה שהם בעצם מדלגים, כן? טוב, שם ירחם, מכל מקום. אז הוא אומר, ורבנן אמרה, כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים, אז זה קבע. מה קבע? שימו לב שהמילה קבע פה מקבלת איזושהי משמעות. גזל, מסוי, לא בלשון תחנונים. רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו, כל שאינו יכול לחדש בדבר. אין לו התחדשות בתפילה. וזה מתחבר יפה מאוד גם לתחנונים וגם למסוי. אין לו התחדשות בתפילה, אז התפילה היא קבע. מה זה הדבר הזה? מה פשר האמירה הזאת? קבע, מה זה? מה, איפה הנקודה אם ככה? למדנו שתזוזה צריכה להיות תזוזה והלך למסעיו, אלה מסעי בני ישראל, תשובתו הרמתה, מעגלת צדק, תנועה פנימה, בסדר? מה זה הקבע הזה? פה יורדים על הקבע, יקבע אדם אלוהים, כי אתם קובעים אותי, ולשון גזלה, וקבע את קובעיהם נפש, ועושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. אז כאילו יש לה מילה קבע, זה משמעות מאוד שלילית שצריך להבין. אז בואו נראה, תראו איתי עם הקורחת. אומר הפסוק, וזה הכנה לסוד הגדול, אומר הפסוק בשופטים ה', אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר. מה קורה פה? דבורה אומרת שירה, ופתאום היא פונה לעצמה באמצע השירה, ואומרת אורי אורי דבורה, מה היא מהירה את עצמה? מה זה הדבר הזה? אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר. בסדר, את מדברת שיר, וזה את, ואת באמצע, מה את פונה לעצמך? אומר רשי, ורבותינו אמרו, מפני שנתהללה ואמרה, עד שקמתי דבורה, נסתלקה הימנה רוח הקודש. כלומר, דבורה אומרת את השירה שלה, ובאמצע היא אומרת, עד שקמתי דבורה, את תולה בעצמך, סתלקה הימנה רוח הקודש. עכשיו, היא לא יכולה לשיר, מסתם הצינורות, אז היא פונה לעצמה ואומרת, אורי, אורי, תחזרי רוח הקודש שלי, אורי, אורי, דבורה, אורי, אורי, דברי שיר. אז לשון של אורי, אורי, מה זה? שיבת רוח הקודש. אומר הנביא ישעיהו, פרק נון א' ופרק נון ב', התעוררי, התעוררי. אז מה זה התעוררי, התעוררי? התעוררי רוח הקודש, התעוררי הנשמתיות הישראלית, אור השכינה הקדושה, התעוררי, התעוררי, קומי ירושלים, אשר שתית מיד השם את כוס חמתו, את, שימו לב, קובעת כוס התרעלה שתית מצית. קובעת כוס התרעלה. שמעתם ביטוי? כוס התרעלה לא מספיק, קובעת. מה זה קובעת? לשון של קיבוע, קביעות. מה, קביעות זה דבר טוב, לא? אמרת והלך למסעיו שחזר במסעות שהלך בהן חזר, ופתאום הפכת לי את הקביעות, לא מספיק. אתם קובעים אותי במקב האנוכה וכו', ולא מספיק, קובע את קובעם נפש, לשון של גזל וכו', ולא מספיק, עושה תפילתו כאבה, עכשיו קובעת כוס התרעלה. כאילו כל המכה שעם ישראל חטף בגלות, איך קוראים לזה? קביעות. מה זה? קובעת כוס התרעלה? שתית מצית, ואז הנביא ממשיך ואומר, אורי, אורי, עוד פעם, תחזירי את רוח הקודש, לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל ותמה, ערל שליבו מכוסה, תמה שהוא אטום, התנערי מאפרקו משבי ירושלים, התפתחי מוסרי צברך. כלומר, כרגע את חנוכה, לא יכולה לנשום, החיות לא זורמת כמו שצריך, תעיפי את כל מה שמונע ממך לנשום, צברך, שביה בציון. אז מה זה הקובעת הזה? והכל קשור לאורי אורי. אומר רשי, קובעת אלו השמרים הקבועים בתחתית הכלי. ומצית יורה עליו, כמו שנאמר בתהילים עין ה', שמריה ימצו. אז בעצם מצית את כוס התרעלה, מה הכוונה? את הקובעת. הקובעת זה השמרים למטה שלא זזים. שימו לב, השמרים שקבועים ולא זזים. השמרים שקבועים ולא... היין תסס, נכון? תסס. אחר כך הוא נרגע, השמרים ירדו, כל השמרים למטה, אלה שכבר לא זזים, שאין בהם ציסה, זה קובעת. הלאה, עכשיו מה זה התרעלה? התרעלה הוא משקה המטמטם ומתיש כוח האדם, כאסור וקשור ומעוטף. כאילו הוא קשור ועטוף. כמו והשרות והרעלות בישעיהו ג' יוטט, שהוא לשון עיטוף. אז מה זה כוס התרעלה? כמו שאומרים היום רעלה, כן? כיסוי. אז כאילו קובעת כוס התרעלה שאת עטופה. מה הכוונה? מה זה הדבר הזה? על מה מדובר פה? אז שימו לב. יש קביעות שהיא קביעות נטולת חיים, שאין בה התעוררות, שאין בה התלהבות, שאין בה התחדשות, שכאילו גזלו מהבן אדם הזה את אור החיים, הפכו אותו למכונה, הפכו אותו לקבוי, כאילו דחפו לו לתוך הפה איזה מסטיק מר, ובאופן כפייתי מאלצים אותו ללעוס וללעוס ולא להפסיק. זהו. או אם תרצו, דוגמה, הפוליטיקה הישראלית. אין, אז הם לא עושים את זה. הציבור מרגיש, אין לו ברירה, אלה האנשים, זה מה יש. הוא רק משנה את הסדר של המקומות, כן? זה פעם היה אחד, נהיה ארבע, זה נהיה שתיים, זה נהיה שלום. חלס, הכל אותו דבר. הקובעת הזאת, היא עוטפת ובעצם סוגר את העיניים, את הנשימה, את כל אפשרות החיות, ההתלהבות, ההתחדשות, זה נקרא קובעת כוס התרעלה. ההיפוך של קובעת, מה זה? התעוררי, התעוררי, תחזירי את רוח הקודש, את ההתלהבות הנשמתית. כשהקביעות היא כזאת, שאין שום נביאה, סתם הולכים בתלם, כמו מסכונים, פסי רכבת, פסי רכבת, אין ימינה, אין שמאלה, זה המסלול, זה לא וילך למסעיו, ריבון העולמים, זה קובעת כוס התרעלה, זה מה שזה. מי שלא מבין נכון את וילך למסעיו, אז מה הוא חושב? אדוני, אלה מסעי בני ישראל, שלום, ככה הולכים, אלה התחנות, שום דבר לא משתנה, מה שהיה הוא שיהיה, ניסו כבר וזה לא הלך, שלא תעיז לנסות לצאת מהמסלול, מאיימים עליך, זה נהיה סיפור קפקאי כבר. לך במסלול, אל תנסה לצאת, קובעת כוס התרעלה. הנביא אומר, אורי, אורי, תחזיר את הנביאה הפנימית. וכאן יש דבר מאוד מעניין על הלשון הזאת של קבע. תראו איתי ביחד, מקור ת' משלי י' ח'. אומר הפסוק במשלי, מים עמוקים דברי פי איש, נחל נובע מקור חוכמה. שמים לב, נחל נובע מקור חוכמה. אז יש מין נביאה מעיינית, כן? שזה מעיין החוכמה. עכשיו שימו לב למילה נובע, נון בית עין, לעומת קבע, שזה קוף בית עין, נכון? עכשיו, בית עין, הרשו לי ברשותכם ללכת קצת עם ריש מילין של מרן הרב קוק, בית זה בית, ועין, מעיין. מה זה בית עין? הבית, בית המעיין. מה זה נובע? יש נון שיוצאת מבית העין, מהמעיין יוצא נון. מה זה נון? נון זה דג. מה הכוונה בדג? אומר הרב קוק בריש מילין אות נון, מתגלה תוכן הדגי. הנון, התגלות החיים המרובבים. כלומר, כשיש נחל נובע מקור חוכמה, אז יש נון שיוצאת מבית העין, מהמעיין הישראלי. והנביאה מולידה יצורים מרובבים לאין קץ, כמו דגים. מי שראה פעם דגים ככה בתצלומים תת-ימיים, זה כמויות, ים של פרטים. אז זה כשזה נובע. אבל מה קורה? אם הופכים את אלה מסעבת וילך למסעה ואת מעגל הצדק ואת תשובתו הרמתה, אם הופכים את זה למשהו בלי נשמה, אם הופכים את זה לאתם קובעים אותי, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם גוזלים אותי. מה אז? מה קורה אז? שימו לב, האות קוף, מה זה קוף? קוף זה קוף. אומר הרב קוק בריש מילין מקור ת' שורה שנייה, הקוף מחכה הוא את האדם. עכשיו, החיקוי הטוב, אז זה בדילוגים, ככה להוציא קצת מתוך האמירות הענקיות שיש שם, החיקוי הטוב, מה זה חיקוי טוב? כלומר, אנחנו הרי עושים הרבה דברים לפני שהבנו, לפני שהגענו למלוא משמעותם. אז אנחנו בעצם עושים בדרך של חיקוי, אבל החיקוי הזה הוא נועד כדי לעבוד כמו שיטת המנואלה, מנעים את הידית והמנוע מתעורר. כלומר, מבחוץ פנימה, אתה עושה מנהגים, קבלות טובות, עושה כל מיני דברים, והמעשים, אחרי המעשים, נמשכים הלבבות. אז זה החיקוי הטוב. החיקוי הטוב, מכון המנהגים הטובים והקבלות היקרות. הקופיות הרעה, יש קופיות רעה, חיקוי רע. היא ההריסה של החיקוי, למה? שאינה לפי התוכן העניין והכוונה היוצרת, החמושה בעדי הצדק המוחלט, היא לא באמת חיקוי כדי להגיע למצב שזה נחל נובע, אלא זה חיקוי בשביל חיקוי, בשביל לשחק אותה כך או אחרת. אז שימו לב, במקום נחל נובע, מה נהיה? נהיה קובעת, כוס התרעלה. כוס, זה כוס, אתם יודעים, לא נחל, זה כוס, אין נביאה שמה. קובעת, אתה רואה את הכוס? זה המים? לא זז, שלום. כל הגלות, כוס אחת, זה המים, שלום. מה זה קובעת? יש כאילו קוף של בית העין, יש חיקוי של בית מעיין, זה לא באמת מעיין נובע, שבאמת מנביע אורות גדולים שמתרבבים לים של יצורים, של התגלויות, של התחדשויות, של אורות, לא. בית העין, עושים לו כאין חיקוי, ואז אתה מקבל במקום נובע, קובע, קבע, לשון של קבע במובן של נטול נשמה. אין נשמה בסיפור הזה, אין בית עין בסיפור הזה, זה חיקוי, זה עלוב, זה לא מחזיק מים כבר יותר, כי זה הגיע הזמן לנביאת הנחל. אז זה המצב של קביעות ללא תנועה. בהתחלה דיברנו על תנועה שהיא ללא קביעות, היא מאבדת את הדרך. אבל יש גם הפוך, קביעות ללא תנועה פנימית. זה גזל זה. זה לגזול את החיים של הבן אדם זה. מה נשאר ממנו? סתם מכונה כזאת. מה נשאר פה? כלומר, הדבר האמיתי הוא שילוב של קביעות עם תנועה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה במעגל הצדק וילך למסעיו, אבל כל פעם עומק פנימי חדש, נשמתיות מהירה, התחדשות. מי שלא יכול לחדש בה דבר בתפילתו, אז תפילתו קבע. קובע את הקדוש ברוך הוא, קובע את עצמו, קובע את העולם, גוזל את העולם. אבל כשאתה יכול לחדש בדבר, זה יוצא מקבע לנביאה. עכשיו, כל הדבר הזה מגיע ברב קוק לפסקה מאוד קדושה, שאני אומר, זה, איך אומרים, זה מעלינו, ובכל זאת נוציא מזה קצת שמחה גם אלינו. תראו איתי ביחד במקור י', אומר הרב קוק, מורות הקודש א', הגיון הקודש, בחלק שנקרא מעלות הנבואה, פסקה צדיק ח', אומר הרב, עולם הרעיונות מתחלקו לשתי מערכות בכלל, לרעיונות מתנודדים, משתנים ומתנועים בתנועה תדירה, ולרעיונות קבועים, עומדים בצביונם בלא שינוי ותמורה. איך אומרים? כל השיעור בשתי משפטים. בוא נקרא את זה רגע עוד פעם. עולם הרעיונות מתחלקו לשתי מערכות בכלל, לרעיונות מתנודדים, משתנים ומתנועים בתנועה תדירה, ולרעיונות קבועים עומדים בצביונם בלא שינוי ותמורה. שתי, עכשיו שימו לב, ניתן דוגמה רק, השולחן ערוך לא משתנה, נקודה. אבל התוך הפנימי הרוחני של מה שמכוונים בתוך המצווה, מה שמרגישים, זה כל הזמן בתנועה. ממשיך הרב ואומר, שתי הספירות של הנצח ושל ההוד מתגלות בשניהם יחד. הנצח בתעצומתו הוא היסוד הקבוע, וההוד ביפעתו הוא היסוד המתנודד ומשתנה. עכשיו שימו לב שהנצח והוד הם תמיד ביחד, בהקשרים מסוימים נחשבים ממש למלך אחד, ספירה אחת. הרי אם נצח והוד נמשלו ברגליים של האדם, אי אפשר ללכת עם רגל אחת, נכון? צריך שתי רגליים כדי ללכת. נצח והוד זה לא יש נצח קביעות, הוד תנועה, אלא זה בבת אחת, קביעות תנועה. אין נצח בלי הוד או הוד בלי נצח. אומר הרב, אין הנצח מתגלה בעזוזו, הנצח של הקביעות לא מתגלה בעזוזו עם העזות של אנחנו לא נשנה את התורה ונאמנים להלכה וכו'. כי אם כשההוד מאציל עליו מיפעת הודו, כשבתוך השולחן ערוך שלך יש תנועת חיים של ההוד, אז ממילא אתה מתחזק בלשמור על הקביעות של השולחן ערוך. ואין ההוד מלבבנו בהדרו, ההוד של התנועה. ההוד הזה שהוא מופיע בתנועתיות, הוא לא מלבב אותנו בהדר שלו בהתגלות, כי אם כשעוז הנצח ממולא בתוכן פנימיותו, אם שמע בישן, ישמע בחדש. אם אתה מחובר אל הקביעות של הנצח, אז ממילא ההוד ילבב אותך. אבל ההוד לא יכול ללבב אותך בתנועתו, אם אתה לא קבוע בקביעות של הנצח של ההלכה. והם הם הצינורות של נבואת האמת. והשבילים המביאים את שפעת זיו האמת להחיות את כל היקום. אז כאן הרב לקח אותנו למקום יניקת הנביאים. איך אומרים? גדול עלינו בכמה מספרים, אבל בכל זאת יכולים כן להבין מתוך האמירה הקדושה הזאת, שהנצח הוא הקביעות שמנצחת כל מכשול ולא משתנה. וילך למסעיו. אלה מסעי בני ישראל, נקודה. אלה, לא אחרים. שלום. הקביעות ההלכתית, זה הנצח. וההוד, זה ההתעוררות, ההודעה, ההופעה, ההתגלות של אור השם בהתחדשות כל יום. השילוב של הנצח וההוד ביחד, זה מקום יניקת הנביאים, וזה הסגנון האופי של שבילי החיים שמאפשרים לנו לתעל, להופיע את אור השם המתחדש בתוך ההלכות הקבועות אל היקום כולו, להחיות אותו, להביא לו אור חדש וקבוע. וזה העומק של מה שהרב אמר, החדש יתקדש, כן? והישן יתחדש והחדש יתקדש. כלומר, שבעצם כל החידוש צריך להיות מחובר אל הישן, והישן צריך להתחבר להניק ולהעניק אורות וליצור מצע בריא להתחדשות. אם שמע בישן נשמע בחדש, החיבור הזה בין תנועה לקביעות אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה, זה האור הגדול של המסעות הקבועים, שהם מצד אחד יש בהם את המסעיות, את התנועתיות, את ההתחדשות, את התגלות האור, ובתוך הקביעות ההלכתית התורנית. ככה בעזרת השם, ורק ככה, מביאים גאולה. חזקו ואימצו.